איתי אנגל.
שלום, זיו.
מה שלומך?
תודה על האירוח.
אני רוצה להקריא לך משהו. יש לי ערוץ טלגרם, כמו שאתה בוודאי יודע, והעליתי פרומו לזה של, לסרט האחרון שלך שהיה בעובדה לבנון. אני רוצה להקריא לך שלוש תגובות שהופיעו. הראשון אומר, טוב, חייבים להסכים שמדובר באדם לא נורמלי. השני אומר, אני לא מבין מה האיש הזה רוצה, הוא רוצה למות. השלישי אומר, איזה משוגע, אלוהים ישמור. התייחסותך לשלושת העוקבים שלי.
לא רק שאני לא משוגע, אני אחד הנורמלים האחרונים שנותרו פה. משוגע בעיניי, אתה יודע מה זה? זה מישהו שיושב, בדרך כלל באולפן, עם איפור, עם עניבות, מדבר על מקום שהוא לא היה בו, מפרש אנשים שהוא אף פעם לא פגש, מדבר בסופר נחרצות, דופק על השולחן, ולא משנה אם זה נכון או לא. אני בחיים לא דיברתי על מקום שלא הייתי בו, אתה מבין? וזה הפך להיות כל כך נדיר, אז כשאני התחלתי את העבודה, כולם יצאו לשטח. לא קראת להם שוגעים, זה היה אנשים שעושים את העבודה שלהם, אתה יודע, אתה צריך להיות במקומות האלה. על פי התפיסה הזאת, אף אחד לא יהיה בפלישה לנורמנדי, או בשחרור מחנה השמדה אושוויץ, זאת אומרת, זה הגיוני, על זה גדלנו, כי מישהו היה שם. ברגע שהתחילה טלוויזיה מסחרית, והרעיון הוא רייטינג, ובין היתר הרעיון הוא טלנטים, וטלנט זה לא קשור ל... תרגום באנגלית של כישרון. טלנט זה מפורסם, ואתה יוצר פרסום על ידי זה שאתה מראה מישהו את הפנים שלו נונסטופ, והדבר הכי קל זה להראות אותו באולפן, כי אתה לא מוציא על זה כסף, זה ביי פרודקט של משהו שכבר עובד. אז רוב העיתונות הפכה להיות פרשנית. הדיווח שטח נעשה נורא נורא נדיר, בטח במקומות שיחסית מסוכנים. אז מה שהיה פעם נורמלי הפך לטירוף, ומי שעושה את זה נחשב למשוגע, אז על פי ההיגיון שלי, אני עושה את אותו דבר שאני כבר עושה 32 שנה. אני נשארתי נורמלי, העולם סביבי יצא מדעתו.
עם זאת, אני חייב להעיר. מה שאמרת, נורמנדי ושחרור אושוויץ, היו עיתונאים שנכנסו בזמן מלחמה, אבל הרוב זה תמיד היה בדיעבד. השטח נכבש, הכניסו עיתונאים
לא,
לראות.
לא, לא, לא. זה היום קורה. עם רוב העיתונאים שנכנסים ללבנון ועזה, למשהו שתוהר ועושים כזה... אתה יודע, מסע היכרות לעיתונאים, על פי רוב, לא תמיד. אבל אז, אתה יודע, תחשוב נגיד על צלם המלחמות שבעיניי הכי גדול, רוברט קאפה, שהוא יהודי הונגרי במקור. הוא הגיע לנורמנדי בסיכויים, רוב הסיכויים היו שאתה לא שורד את זה, שאתה נהרג. בעיתונאים, אתה ראית, אני זוכר שהייתי רואה וידאו עם ימי מלחמת העולם השנייה, שהם בתוך המטוס, ואתה רואה את ה... ירי של המטוס הגרמני, של הלופטוואף, וממש במקרה עובר ככה, במקרה עובר ככה. זה אחד הדברים שקיימים במלחמה, שנורא קשה להגיד בישראל. אנחנו אנשים שהילדים שלנו יגיעו לצבא, ויגיעו למלחמה, ויגיעו לקרב. וקרב, כן, זה טקטיקה, אסטרטגיה, ראות, פיקוד, אומץ, אבל קרב, זיו, זה פוקסים, זה מילה נוראה. אתה יודע, זה שמשהו פוגע פה ולא פה, זה יהיה 200 מטר ולא כאן, זה אלמנט של מזל שתמיד יהיה.
ובכל זאת, בכל זאת, את הסרט שלך, המרתק על לבנון, הפעם השנייה שלך שאתה חוזר ללבנון, שהיה
בעובדה. כבר חולה, כן.
אני יושב, ראיתי אותו בחברתם של חמישה גברים, שלשלושה מהם יש רקע ביטחוני מכובד מאוד, ולא הפסיקה לעלות המילה, פחד, זאת אומרת, כן. משהו נראה נורמלי בחייל שנכנס, כי אף אחד לא שואל אותו אם הוא פוחד או לא, וגם חובתו להיכנס. לראות אדם שמתנדב להיכנס לתוך אזור שהוא אזור מלחמה, תמיד עולה השאלה, כאילו, מה הוא עושה עם הפחד? מה עושים עם הפחד הזה?
אני אענה לך, אבל דווקא במקרה הזה של לבנון ועזה, ובכלל אני פחות מבין את השאלה הזאת, כי אתה יודע, אני מילואים ניקים, שרגע לפני שהם היו בפנים, הם היו או עושים פודקאסט, או טכנאים של פודקאסט, או סנדלרים, או אנשי הייטק, ורובם עושים את זה מהתנדבות ומרצון להיות, זאת אומרת, אז כולם מטורפים? עכשיו, אני באמת מאמין שאם בחרתי את המקצוע הזה, עיתונות, אז זו עיתונות. אני התחלתי אגב בלהיות בדיוק מה ש... היום אני קצת צוחק עליו, ולהיות פרשן, הייתי עורך חדשות חוץ בגלי צהל, דיברתי על סרילנקה, על רנסינגה פרמדסה, על ג'אן ריג'רטני, על הלוט תתולת מודלי, לא המצאתי שמות, אלה שמות אמיתיים שנהרגו בפיגוע של הנמרים התמילים של פריבולי פרהבקרן. עכשיו, הייתי בסרילנקה? לא. הכרתי מישהו אי פעם בסרילנקה? לא. דיברתי על זה בשיא הביטחון העצמי, קיבלתי פרס מפקד גלי צהל, החיים היו כל כך נוחים. בפעם הראשונה שנסעתי לבוסניה, אולי אחרי זה אני אתאר לך את הנסיבות, הבנתי שרטרואקטיבית כל מה שעשיתי, אני לא אגיד שזה בולשיט, אבל זה לא הדבר האמיתי. ואם עכשיו הבנתי מה זה הדבר האמיתי, הכפלתי את הידע שלי פי, לא פי שתיים, אלא פי עשר, בשלושה שבועות שהייתי בבוסניה, זה עיתונות וזה מה שאני אעשה תמיד, 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 תמיד. ואגב, יש לך פיתוי להישאר, אתה יודע, אחד כזה שבאולפן מדבר נחרץ, מבקר אנשים, מפרש משטרים, ואז אתה כלפי עצמי, אתה יודע, הרגשה הטובה, מה שאני מאמין בו. ואז, אם אתה מאמין בו, אתה גם עובר את הפחד. אתה מכיר אותי, אני לא איזה מצ'ואיסט, אני לא הייתי בקרבי, אני לא יריתי בחיים שלי, ואני נורא פחדתי. ואיכשהו אתה לומד לעבור את זה. אתה יודע, יש לי סבא שהגיע מברית המועצות, הוא לימד אותי משפט ברוסית, כי אני תמיד, סבא, איך היה לך אומץ לברוח משם, להגיע לפה, הוא בנה את נמל תל אביב, שם את המזח, אתה יודע, זה היה המקום הראשון ש... כדי להביא נשק ליישוב, כי נמל יפו היה אצל ערבים, ואיך ברחת שם, ירו עליו, אמר לי, גלזה ביצה, רוקי דיאליות, שהעיניים מפחדות, אבל הידיים עושות. כל מה שאתה בטוח לא, זה בלתי אפשרי, תיכנס לזה, תנסה, אתה תראה שזה בעצם...
נכון, אבל לסבא שלך לא הייתה ברירה, לך יש. יש לך ילד בבית ויש לך אישה בבית.
נכון.
יש לך ברירה להגיד, רגע, שנייה, שנייה. המקצוע שלי מחייב, אני חייב להביא דיווח, אבל עם זאת, רק שנייה, אני כבר לא חי בשביל עצמי יותר, אני לא איתי בין ה-22 או 21 גלצניק שרץ, ואחרי זה ערוץ 2 שרץ, אני כבר חי גם בשביל אנשים אחרים.
כן, ואחרים, נגיד לך את זה נורא פשוט, הם יחליטו. אם אשתי תגיד לי יום אחד, זהו, זה נגמר, זה ייגמר. אשתי, כשעצבנית יכולה להיות מסוכנת יותר מפריבולי פרהה בקרן, אבל יודעת אם היא התחתנה, היא מעריכה את זה, היא מבינה את זה. אל תשכח שכל נסיעה שלי, לבנון לא, אבל נאמר סוריה, עיראק, אוקראינה, אני מתקשר אליה בוקר, אני מתקשר אליה ערב, אני נותן לה להבין, אני נותן לה פרופורציות, וכשצריך גם כמובן, אני לא אגיד לה את כל את האמת, כי אני לא רוצה להדאיג אותה, ולדעת שהיא מודאגת זה יוסיף לפחד שלי, שנדבר עליו אחר כך, אבל...
אבל עכשיו היא יודעת כבר שאתה לא מלא את כל האמת, ברגע זה היא תצפה בפודקאסט.
לא, היא יודעת את זה.
היא עוקבת אחריי.
אני מסביר לה הכל, אני לא מסתיר מנה שום דבר, כי באמת היא חלק מהרעיון הזה, של החיים שלי, של המשפחה שלי, שזה באמת הכי חשוב. עכשיו, נולד ילד, זה יישמע מוזר, כי כלפי חוץ שרואים אותי רק על המסך, עושה רושם שלא עשיתי שום שינוי, אבל כן עשיתי שינוי. אני נסעתי שוב לסוריה, נסעתי שוב לאוקראינה, אבל הבחירה לנסוע לאוקראינה או לנסוע לסוריה, זה לא סוף הסיפור מבחינת הסיכון שאתה לוקח. כשאתה מגיע לשם, אתה ממשיך בקבלת החלטות. זה כמו שחבר שלך הגיע מניו ג'רסי לישראל, וכולם יגידו לו שהוא מתאבד שי. ואתה יודע שהוא מגיע בישראל, יש הבדל אם הוא הולך לעוטף עזה או לאשקלון, בטח לפני המלחמה, והוא לוקח סיכון גדול, הוא הולך למטולה, שזה ממש חצי התאבדות, או שהוא הולך לתל אביב, שכנראה לא יקרה לו שום דבר. להבדיל, אלף אלפי הבדלות, גם בסוריה, גם בעיראק, גם באוקראינה, יש חזית, יש יותר להתקרב לחזית, יש משהו שאתה עושה ממש סיכון אדיר. אני עוצר את עצמי בהרבה מקומות, ושוב, זה לא נראה כלפי חוץ, שפעם הייתי נכנס עוד יותר לעומק. וזה מהמחשבה על ילד ועל אישה, אבל לשאלתך, לסיים את זה, לעשות קאט לחלוטין בעבודה הזאת, זה לא עשיתי.
ואם לא היו מלחמות?
הלוואי שלא היו מלחמות. הלוואי, הלוואי, הלוואי. שמע, אני נמצא שם, יש אנשים שבטעות אומרים, אתה כתב מלחמות. פעם הייתי מתעצבן מזה, אני לא מתעצבן מזה. כמו שאומרים לי, אתה משוגע, אני לא מתעצבן מזה, אתה יודע, יאללה.
למה? זה קומפלימנט.
כן, בעיני אנשים שמים זה קומפלימנט. אני מתעב מלחמות, אני לא סתם אומר לך שלא יריתי אף פעם, אבל אני שם כדי לתעד את זה, זה כמו שתגיד שרופא בוחר את המקצוע שלו, כי יש לו אהבה סמויה לאיברים פנימיים קרועים, וזה מה שמשך אותו למקצוע. לא, הוא מרפא. כן, הוא יעבור דרך איברים פנימיים קרועים. אני מאמין שאני נותן לך לראות מה קורה, בעיקר בעולם שדיברנו עליו והתייחסנו עליו בשאלה והתשובה הראשונה, שכל אחד מדבר מתוך אולפן. אתה לא יודע מה באמת קורה בפנים. אז אני נותן לך מה קורה בפנים. תסמוך עליי או לא תסמוך עליי, שאלה שלך, אבל אתה יודע, אני לא אהיה biased, אני לא אהיה מוטה. באמת, זה... ואז אתה יודע מה קורה. אני ממש מאמין בזה, אתה יודע, בתור אפשרות אחרונה, to make sense, כאילו, של מה קורה פה לעזאזל, כי אנשים מאבדים את זה, ומאבדים את הידיעה ורוצים ביטחון. הרבה אנשים פונים לטלגרם שלך כי הם רוצים ביטחון, אני יודע את זה. עכשיו, אני יודע שעבור אנשים מסוימים, אני כתובת. אני לא יודע אם זה עוד שנה. אתה יודע, אנחנו נכנסים לעידן של AI, שמישהו יוכל להראות כאילו היה בלבנון, למרות שהוא לא פסע פסיעה אחת פנימה. אני ממש שמח שהקריירה שלי הייתה 32 שנה, באופן שאתה לא יכול להתווכח עם זה שהייתי שם. אתה יכול להתווכח עם העבודה שלי, יכולת לעשות דברים אחרת, אבל הייתי שם. מעוד שנה, פחד מוות. אתה יודע, מי יאמין לך? די, אף אחד לא ירה שם. די, אתה לא היית בלבנון, אתה היית באופקים.
א', יש דברים כאלה, אתה יודע, יש אנשים, אני רואה בטלגרם שלי אפילו.
תראה,
אין מלחמה באמת, זה הכל פיקציות, זה הכל באוקראינה, זה הכל משחק. זה לא ייגמר. אני אגיד לך, יש לי שאלה, אישית מאוד מאוד. אתה לא חייב לענות? אין טיפה, אבל טיפה, אלמנט של התמכרות בדבר הזה. לרגע הזה שאתה שוב אתה חוצה את קו...
בהתחלה, גבול. בהתחלה היה, שהייתי צעיר יותר. כי זה הפך, זה היה תהפוכות גדולות. תראה, השאלה במקום. אני עובד ויש אנשים, יש קולגות שזה בדיוק ההתמכרות. אחד הספרים הכי מעניינים אי פעם על כתב באזורי מלחמה, לא כתב מלחמה, כתב באזורי מלחמה, זה של לויד, והוא כתב ספר על בוסניה, הוא היה שם בזמן המלחמה, המלחמה הסתיימה, הכותרת של הספר, המלחמה שלי נגמרה, אני מתגעגע אליה כל כך. זה בכנות אדירה מספר על כמה הוא ואחרים כמותו היו צריכים את זה. הוא ממש מתאר איך, כמה שנים אחרי שהמלחמה הסתיימה, מצאו כנראה איזה קבר אחים וחפרו באיזה יער, הוא אמר שהוא מרגיש שוב בגוף את התחושה הזאת שהייתה לו אז. עכשיו, אז הוא מרגיש ככה, ואחר לא מרגיש ככה. אני לא מרגיש ככה. אבל כן, הייתה לי תחושה בבוסניה, שוב, אני הגעתי לבוסניה, זה היה המקום הראשון, וברגע שירו, אני הייתי בדעה של וואו, אני הולך לעשות את העבודה שאני מאמין בה, אני הולך להיות בשטח, אני עכשיו הולך לעשות את הדבר האמיתי, ואז בפעם הראשונה שירו, תקשיב, היה לי פיק ברכיים, הרגליים שלי כשלו תרתי משמן, לא הצלחתי לעמוד, נפלו כמה פגזים ליד, אגב, לא ממש ליד, אתה יודע, זה עשה רעש והרים את האדמה, וניסיתי לקבור את עצמי, היו לי דמעות בעיניים, לא שלטתי בזה, הכי מתסכל היה שלידי היה כתב, אני זוכר אותו, קייס ונדרלן, הולנדי, שנראה בעצמו כמו איזה מתקליסט, עומד כזה, לא מתכופף כמוני, היי, יורים משם, אז בוא נלך לשם, ואני, אתה יודע, מזווית כזאת של לני ריפנשטל, מלמטה מסתכל עליו, מעריץ, זה גבר, תראה מה זה, מסתכל על עצמך, ומסתכל על עצמי, כזה שחיף מבועל עם דמעות בעיניים, איזה בושות, רצית לעשות את זה, להיות כתב שטח, תודה, אין לך את זה. ואז אמרתי שאני עוזב. זיו, אמרתי שאני עוזב, כאן הייתה אמורה להתבטל הקריירה, אתה יודע למה לא עזבתי? כי להיות בסרייבו בירת בוסניה היה יותר בטוח מאשר לנסות לצאת משם, כי שם לפחות היו בתים והיו חומות שיכולת להסתתר מהצלפים, ברגע שעזבת את תחומי העיר, הצלפים ירו בך ולא הייתה לך הגנה, ומספר גדול של עיתונאים נהרגו שם, ואזרחים נהרגו שם. אז אתה יכול להגיד שאני נשארתי בסרייבו מרוב פחד, אבל כשנשארתי, שמתי את עצמי באיזה בית, לא אקרא לו מלון, כי זה היה כזה בית שכולו מחורר, וקייס ועוד עיתונאי באו אליי, אתה אוהב נורא הרי היסטוריה ורגעים היסטוריים, אז בוא, אתה יכול לתעד אותם, תעופו מפה, די, עזבו אותי. ואז הייתה איזו הפסקת אש לכמה שעות, כדי לאפשר לאסוף גופות שנהרגו מצלפים ולהחזיר מהצד השני. אז ידעתי שאני יכול לבנות על כמה שעות שקט, ויצאתי החוצה, ואז זה קרה. אז אתה יודע, אתה מתעד היסטוריה. ואז להפתעתי, אנשים, ובעיקר נשים, דיברו איתי יותר ממה שדיברו עם קייס והכתבים שהרצתי שנראים מתקליסטים, ולא הבנתי, היו נשים שנאנסות, היה שם אונס שיטתי של נשים, היה שם משהו מחריד. ואני זוכר, קייס אמר, זה סיפור, אחד הכי מטורפים של המלחמה, אבל הם לא מדברות עם אף אחד. איתי הם דיברו. על הנסיעה הראשונה שלי, היו לי רעיונות אותם, לקח לי זמן להבין למה דיברו איתי, ולא עם האנשים שנראים מפחידים, כי האנשים מפחידים, למרות שהם מתוקים, אתה יודע, מבפנים, כלפי חוץ, הם נראים כמו התוקפן שפגע בה, שאנס אותה. אני, אתה יכול להגיד עליה הרבה דברים, אבל זה לא שאני נכנס לאיזה סמטה ויגידו, אמא, תראו מי בא, בוא נברח. לא, אין לי את הלוק הזה. וחשבתי שזה חיסרון לפני, והתברר שזה יתרון. אתה מבין, הלוק הזה של איזה לא מצ'ואיסט, ושוב, תכניס את עצמך לבוסניה או לאפגניסטן או לקונגו, זה לא צבא. זה לא צהל שלנו וזהו, יש לך שם צבא, מיליציות, תת מיליציות, חבורות רחוב. בוסניה היו אסירים ששוחררו מהכלא, כי הם היחידים שהיה להם אומץ להילחם, כשנראה היה שאין סיכוי, וכשכל האנשים האלה מסביבך, אז כל אחד, גם בלי מדים שנראה ככה, אתה מת מפחד ממנו כאזרח. אז דווקא הלוק, אתה יודע, השכיפי שלי מאוד עזר, הרבה דברים שחשבתי שהם חיסרון בחיים, הפכו ליתרון. ואז גם הפחד, כי הייתי מאוד מבוהל, פתאום אתה קולט שאתה איכשהו יכול להסתדר עם זה, וזה נתן לי מסקנה בכלל גדולה לחיים, ש... מי אתה בגיל 20 שתחליט מה אתה כן יכול לעשות ומה אתה לא יכול לעשות? ממש ככה. אתה יודע, אני אומר את זה לחבר'ה צעירים, מי אתה בכלל שתחליט מה אתה יכול לעשות או לא לעשות? כאילו, אני יודע מי אני ומה אני. אתה לא יודע. אתה צריך להיזרק טיפה, לקבל דחיפה לאיזה מקום, ואולי תפתיע את עצמך. תקשיב, אני האחרון שמישהו חשב, גם מהאנשים שסובבים אותי, שאני מתאים לעבודה כזאת.
אתה יודע, זה... בדיעבד, אני לא חושב שיש מישהו יותר מתאים, אבל זה תמיד היה בדיעבד.
זה תמיד בדיעבד.
נכון. אבל תשמע משהו. האם... זה תמיד מסקרן אותי, אף פעם לא שאלתי אותך, האם זה קצת מבאס אותך או לא, שתמיד מסתכלים על כתבות שלך, בלי שאתה רוצה, בלי שאתה רוצה, כי הכתבות הן מרתקות, ואיכשהו, שאני יושב עם אנשים, ואנחנו צופים בכתבות שלך, הדיבור הוא עליך, לא על התוכן, איך הוא עושה את זה, איזה אומץ, למה הוא נכנס, בוא נה, הוא משחק עם חיזבאללה קלפים, הוא לא נורמלי, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה שמתרחשים, ואז אני... זה מה שקרה לי בתוכנית האחרונה, ואז אמרתי, חבר'ה, כאילו, הבן אדם עשה כתבה על לבנון, ואתם לא מפסיקים לדבר על העיתונאי עצמו. הדבר הזה שנקרא איתי אנגל, בתוך הציבור הישראלי, המושג הזה, וגם בתוך, אתה יודע, בין העיתונאים, בין הקולגות שלך, לפעמים יותר גדול מהכתבות עצמם. זאת אומרת, זוכרים איך איתי היה בבוסניה? זוכרים, אם אני אגיד להם, כן, אבל מה היה בתוך הכתבה? יכול להיות שהם יגידו, כן, היה שם יריות. אבל הגבורה הזאת היא כבר עושה את הדבר, כאילו, היא מושכת תשומת לב. זאת אומרת, הנושא שאדם מצליח להיכנס למקומות האלה, שאתה אומר, אוקיי, פעם זה היה obvious, אבל לא מעניין אף אחד מה היה פעם. פעם הייתה פה גם מוזיקה. הדבר הזה הוא מאוד גדול, הוא מאוד מרשים, עד כדי כך שאנשים, אתה יודע, אתה שם נרדף לסכנה, אתה שם נרדף לאומץ, אתה שם נרדף. ועם זאת, כשאני צופה, יש לי שאלה אחרת. אני שואל את עצמי, תמיד כשאתה נכנס לאזורים האלה, איכשהו, הפוינט אוף ויו שאתה מביא, הנקודת מבט שאתה מביא, היא כזאת שמיד יוצרת הזדהות עם האדם שאתה מראיין אותו, עם אותה, לא יודע, קורדית או החברה האלה. למה לא להיכנס מהצד השני? למה לא להצטרף לדאש, לא מי שנגד דאש? למה לא לראות שם מה קורה מהצד הרוסי נגד אוקראינה? מה קורה עם הרוסים? איך זה שתמיד אתה בא כאילו מהצד שהוא מבחינתנו הצודק, האמיתי, למרות שאתה יודע שהמלחמה היא לא, אין צד צודק באמת.
לא, זה לא ככה. תראה, זה ככה כשאין ברירה. אני אתחיל עם השאלה הראשונה שהיא מעניינת. כן, זה מבאס אותי שהרבה מהיחס, לא הכל, הוא וואו, איזה אומץ או איזה טמטום... ואני רואה, היי, תראה איך בניתי את הסרט, תראה את הנרטיב שהשתמשתי, תראה את האומנות שלי, תראה את היכולת לספר סיפור, תראה מה... עזוב אותי רגע. אני חושב, אני רוצה לחשוב, שכן, הרושם הראשוני זה, מה הוא עושה? הוא לא נורמלי? ואחרי זה אתה חושב על מה שראית, שהוא לא קשור כבר אליי, או פחות קשור אליי. כי יש אנשים שזוכרים אלמנטים מסרטים שלי, שלאו דווקא קשורים אליי, אבל... מה הבאתי? עכשיו, תראה, אני חוזר לבוסניה, כי בבוסניה ממש הרגשתי חובה, אגב, השאלה שלך, לתעד את כל הצדדים. הייתי בצד המופצד, שזה הצד המוסלמי, קרואטי בסרייבו, ואחרי זה אמרתי, אני חייב ללכת לצד הסרבי. וכשעשיתי את זה ויצרתי, בהתחלה זה היה בכלל ברדיו, בגלי צהל, מאוחר יותר רק בטלוויזיה, כשהצטרפתי, אמרו לי את מה שעד היום הופך להיות המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל, בלבלת אותי. עכשיו בלבלת אותי. כי מה, שהיית בצד של המופצצים, היה ברור לי שהם הטובים, והאלה הרעים הרשעים. הלכת אליהם, בלבלת אותי לגמרי, כי אני פתאום מתחיל להזדהות איתם. תראה, כשאני בא למישהו, אני מקשיב לו. אני לא פה בקטע של הרעיונות שהיו פעם, אתה יודע, שמידו את אוסטרובסקי באולפן כזה של דן שילון או משהו, אתה איש מגעיל ונורא והיום, אתה יודע, וכולם היו מוחאים כפיים. זה לא חוכמה. גם כשאני מדבר עם פושעי מלחמה, אני נורא רוצה להבין את הראש שלהם. אם זה ארקן שהיה בין המבוקשים ביותר בהג, או אתה יודע, ג'יהדיסטים של דאש, שאנסו, שרצחו. אני לא אתחיל לגעור, אני רוצה להבין איך הם עובדים. זה לא הזדהות. רק ככה גם אתה תדע את האויב. אז בבוסניה הייתי בכל הצדדים. גם בארץ, אתה יודע, הייתי נכנס עם צהל, עם יחידות מיוחדות של צהל, אבל הייתי עם זכריה זבדי, עם גדודי אל-אקצה של פתח. הייתי עם חמאס, עשיתי על העלייה של החמאס סרטים. עכשיו, יש מקומות שאני לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול להיכנס ללבנון, להיות עם חטיבת אלכסנדרוני המילואימניקים, ואז להבריאה לחבר'ה, ביי, אני פשוט קופץ לרדואן, להתראות. כן עשיתי את זה כשהייתי בג'נין, מחומת מגן. אמרתי את זה לצהל, ואמרו, טוב, נחותם על מכתב כזה, יש כזה מסמך שזה אחריותך, וצהל מסיר אחריות והמדינה, לא אחריותכם. אחרי שגם אחד המפקדים שאמר, אתה לא הולך לשום מקום, אתה לא נורמלי, והייתי צריך להתקשר ממחנה פליטים ג'נין, בשיא הירי, לרוני דניאל, כדי שידבר איתו. רוני היה חבר מאוד טוב, הוא דיבר עם המפקד, ואמר לו את זה בשפת רוני דניאל, ובשפת הקצינים והקצינים לשעבר, עזב אותו, הוא דפוק, תן לנו. אתה יודע, ואז כזה הוא שחרר אותי, בסדר. אני לא יכול לעשות את זה בלבנון. רוסיה זה נקודה
אבל
מצוין.
אבל היית רוצה.
מה?
היית מאוד רוצה.
אם היו נותנים לי? הרבה לא יאהבו את זה, אבל אם נסראללה, טוב, הוא לא איתנו. או מי שיחליף אותו יגיד, אני הייתי רוצה לדבר איתך. אני מבטיח לך שתבוא הנה ולא ייגעו בך. קודם כל אני אאמין לזה, ואני אלך לשם. אנשים יגידו מה שיגידו, כן, ולדבר איתם. תראה, אני הגעתי לאוקראינה, אבל במקביל הניסיון להגיע לאוקראינה, אני יכול לספר לך את זה. דיברנו עם השגרירות הרוסית כדי להגיע לשם. הם לא נתנו. לא נתנו. ואחרי הסרט הראשון שעשיתי על אוקראינה, שגם היה מועמד לאמי, הנה, דחפתי את זה.
נפגשנו בניו יורק.
אז מישהו פנה אליי, פה אתה יודע, אחד האנשים שיש לו קשרים חזקים לרוסיה, אבל ממש למשטר לרוסיה, אמר לי, אני אפילו לא מתווכח אתך על הסרט שעשית, אבל למה לא תעשה משהו מהצד הרוסי? אני אומר לו, עכשיו אני עושה. אתה תדבר עם פוטין? כן, תדבר עם פוטין. אני אגיד לו, אבל אני אוכל לשאול שאלות עם פוטין, הוא לא יכתוב לי שאלות. נסדר, אחרי זה ירד מהפרק. הייתי רוצה, אי אפשר. אתה יודע, אי אפשר, אם אי אפשר, אז אי אפשר, אז נכון, אתה צודק. תיארתי רק את נקודת המבט של אוקראינה. אנשים שיש להם פה אוריינטציה פוטיניסטית, או איך שתקרא לזה, אתה יודע, מבחינתם אני משוייך לצד הזה.
אני רוצה לשאול אותך
מה. זה הרבה יותר מורכב, אגב, זיו. סבא שסיפרתי לך עליו, שאמר את המשפט הזה, הוא מגיע מברית המועצות, הוא נולד בשטח שהיום הוא אוקראינה, חלק מהמשפחה שלי נהרג על ידי אוקראינים ששיתפו פעולה עם הנאצים, חלק אחר ניצל על ידי חסידי אומות עולם אוקראינים. זאת אומרת, וסבא שאני מזכיר אותו, אתה יודע, סבא השפיע, אבא ואמא שלי כל כך השפיעו עליי, האחים שלי השפיעו עליי, אבל הוא גם אמר לי משפט שזה, וואלה, זאת תשובה הכי טובה לשאלה שלך על השטח. בחיים שאף אחד לא יגיד לך, אלה טוטלי טובים, ואלה טוטלי רעים, העולם הוא לא good guys, bad guys, black and white, כזה דיכוטומיה אמריקאית, וגם מישהו שהיה ברור שהוא רע, כמו גרמניה הנאצית, יעברו 10 שנים, או 50 שנה, פתאום תראה שהוא הפך למשהו אחר, ומישהו שהיה טוב הפך לאיזו זוועה. אתה רוצה לראות מה קורה עכשיו? תלך לשם בעצמך ותראה. תלך לשם בעצמך. זה עבודה שלי. ללכת לשם ולראות. כי מה שכתבו, מה שאמרו, מה שפרשן או פרשנית אמרו בנחרצות, או אפילו think tank, אתה יודע, של הרווארד, זה לא יעניין, ברגע שאתה בשטח, אתה רואה על אמת, הכל.
אוקיי, אז אם אנחנו עכשיו מדברים, דיברנו על איתי אנגל, עכשיו יש לי שאלות רכילותיות לגבי מושאי הכתבות שלך. אני יושב מול הטלוויזיה, אני רואה את עובדה, ואני רואה אותך פוגש את אדון זלנסקי. עזוב כתבות, עכשיו זה רק אני ואתה, אף אחד לא רואה את זה, אולי 30-40 אלף איש. איך הוא האיש הזה? כאילו, הוא הקומדיאן, הוא באמת הלוחם, כאילו, מה שעובר מהמסך זה מה שעובר מהמסך, אבל כאילו, מי זה האיש הזה? מה זה? הוא באמת יכול להילחם נגד פוטין? מה קורה שם באמת?
אוקיי, שאלה טובה. כמובן אני קיבלתי גישה מאוד נדירה להיות איתו, אבל להגיד לך על סמך השעה הזאת שאני איתו, שאני יודע מי הוא ומה הוא...
אבל זה שעה יותר מכל ישראלי אחר.
נכון. אני סופר מתרשם ממנו, וכבר המשפט הזה יעלה לי, אתה יודע, אנשים שיהיו בקריזה עליו...
בעיקר אוקראינים.
נכון, חלק עם סיבות, אבל אני סופר מתרשם מנקודת הזמן שבה פגשתי אותו. זיב, אני מזכיר לך, כשרוסיה בתחילת המלחמה שלחה 64 קילומטר טור שריון לקייב, מה שפוטין רצה לעשות כדי לא להתברבר בשטח, נקרא בשפה הצבאית עריפה. עריפה זה אני פשוט יערוף את הראש, והגוף לא יתפקד, הראש זה עיר הבירה קייב, הראש זה גם הראש של נשיא המדינה היהודי זלנסקי, נגמור אותם, והאוקראינים שלשיטתו זה עם פחדן חסר עמוד שדרה, וזה גם מוכרח 10 שנים קודם שרוסים נכנסו לקרים ולקחו את זה ביממה אחת בלי עירייה, עד כדי כך האוקראינים היו באלם, אז הקונספציה הייתה שכל אוקראינה טיפול. אתה היית צריך מישהו שיחדיר קונספציה חדשה לראש של האוקראינים. אתה יודע להגיד, אפילו אם אתה לא מאמין בזה, כמו אני זוכר שפשוט הגיע משה סיני ב-1981, והיה לו פרצוף כזה של אני לא מפחד מאף אחד, ואני כאוהד הפועל תל אביב, ברור שאתה מפחד, אנחנו לא אין לנו סיכוי מול...
עשית לי צמרמורת, יותר מכל המלחמות שלך, אמרת הפועל תל אביב.
לא, אני אומר לך, סיני בשבילי, גם אבא שלי אומר לי לפעמים, אתה יודע, שהייתי תלמיד...
הוא הפך אותנו לווינרים.
תהיה משה סיני.
הוא הפך אותנו לווינרים.
ואז יש לך אחד, כמו זלנסקי, שמדבר, ואתה רואה שהוא מאמין במה הוא מדבר, והוא סופר קריזמטי, ואתה יודע, הוא משאיר את האוקראינים, והי, הרבה חיילים שדיברו איתי בשטח, אמרו לי כמה הוא נתן להם השראה. האקט הראשון של המלחמה, אתה יודע, היה באי קטן שקוראים לו אי הנחשים, שהיה שם מוצב אוקראיני, שזה יותר גבעת חלפון מכל דבר אחר, והתקרבה לאבוניית מלחמה הכי גדולה של הצי הרוסי, שקוראים לה מוסקבה, שזה בגודל של עיר. והם באו בקשר, זה היה האקט הראשון, ואמרו, ספינת מלחמה רוסית, הגענו. אפילו לא אמרו, תיקנו, זאת אומרת, הגענו, אם אכלתם סוכריות או סושי, אני לא יודע, משהו, תביאו. והתגובה בצד השני של האוקראינים, כשהרוסים אמרו ספינת מלחמה רוסית, רוסקי וייני קראבל. אז אמר לו האוקראיני בצד השני של הקשר, רוסקי וייני קראבל, אידי נחווי. ספינת מלחמה רוסית, לכי להזדיין. סליחה, אבל זה התרגום, אנחנו נאמנים ככתבי שטח, הציטוט האמיתי. אתה יודע מה המשפט הזה עשה? אני מזכיר את זה בהקשר של השאלה שלך, זלנסקי. זלנסקי נתן את איתור הגבורה לאיש הזה, שאמר, סמילת מלחמה רוסית, הכי נזדהן. אלה בדיוק המשפטים של, בונה, אנחנו כן יכולים לעשות את זה. אתה צריך, אתה יודע, זה כמו, סליחה שאני זורק אותך למקום אחר, זה כמו סטארט-אפיסט בהייטק, שהוא חייב להיות אופטימיסט ללא תקנה. אתה יודע, חלק מהם באמת יש להם איזה בסיס וחלק זה מופרך לחלוטין מה שהם מוכרים, אתה יודע, לאיזה מישהו שישקיע. אבל אתה חייב להאמין בזה עד אין קץ, ובלי שום הגיון, כי אחרת לא תמשוך את האנשים שלך. אני חושב שזה מה שאתה היית צריך בימים האלה שבהם הטור הזה הגיע, והמודיעין האמריקאי, הבריטי והישראלי, היו תמימי דעים, נותרו לאוקראינה 72 שעות לחיות.
עד כדי כך.
אתה יודע שהגיע אוטובוס, הגיע אוטובוס, זיו, למלון ששם היו ישראלים, היינו אז יותר מ-20 ישראלים שם, ואוטובוס שקומבינציה שרק ישראל יכולה לארגן, ארגנו אותו משרד החוץ, המוסד וחבד.
בוודאי, זה אותו דבר.
בואו תרדו, כי זה הניסיון האחרון שלנו לחלץ אתכם. אתה יודע, ואני נורא היססתי, כן ללכת, לא ללכת, כי מצד אחד האנשים שרוצים בטובתך אומרים, לא נוכל להציל אותך. עוד 48 שעות אין אוקראינה. עבר יום אחד מה-72 שעות, מצד שני, באתי לשם כדי לתעד את זה. אני שיניתי דעתי כמה פעמים, אתה יודע, ואתה צריך איזה מישהו שיגיד, יאללה, אנחנו יכולים, אנחנו אחרים, אנחנו אוקראינים, אנחנו...
מנהיג.
וזה היה הוא, זה היה הוא. אחרי זה כבר יש איתו בעיות, אבל בנקודת הזמן שהיא, כמו שצ'רצ'יל היה
בדיוק.
האדם הנכון, וברגע שהמלחמה הסתיימה, זרקו את צ'רצ'יל, אתה כבר לא מתאים. אני לא יודע אם זלנסקי עדיין לא מתאים, אבל...
יש קוריוז מדהים על מה שאתה אומר, באחד ממאות ערוצי הטלגרם שאני כל היום משוטט בהם, אני בערוצים אוקראינים, ויש מסעדות, שיומיים לפני הפלישה, קיבלו הזמנות ל-20 איש, 30 איש, כי הרוסים כבר הזמינו מקומות במסעדות בקייב, כי זה הולך להיות שלהם. זאת אומרת, הם כבר, לפני המלחמה צלצלו למסעדות, עוד יומיים אנחנו רוצים 20 מקומות, כיוון שמבחינתם הם רק צריכים להיכנס לקייב, והולכים למסעדה, לא תהיה מלחמה. עד כדי כך היה ביטחון.
לאנשים שאיישו את הטור של ה-64 קילומטר שריון, בדרך לקייב, נתנו הרוסים, אוכל ודלק לשלושה ימים.
בדיוק,
כי אחר כך כל אוקראינה שלנו, עם כל המצבורי דלק והאוכל זה שלנו, אין צורך יותר, עד כדי כך הייתה...
וכפי שאתה רואה את העניינים היום, עכשיו, כי אתה עוד עוקב מן הסתם, כי זה מסקרן אותך.
בטח.
יש מנצחים ומפסידים במלחמה הזאת? יש מישהו שניצח במלחמה הזאת? כי היא הולכת... כי לא יודעים לאיפה היא הולכת.
תלוי בעיני מי.
אני אגיד לך בעיני מי, כפי שאתה בוודאי יודע, אני הולך לישון עם מישהי שאחותה חיה באוקראינה.
אוקראינית, כן.
אוקראינית שחיה באוקראינה, אחותה. הן מדברות, אני שומע את זוגתי, מדברת איתה בטלפון. כמובן שהיא אומרת לה, בואי, תעלי לישראל, מה יש לך? היא אומרת לה, מה ההבדל בין הטילים שיורים עליכם לטילים שיורים עלינו? כאילו, מה? והיא צודקת. אבל היא נגד זלנסקי. הדיבור הוא נגד זלנסקי.
מהסיבה ש...
מהסיבה שטוענים שהוא ניצל טענה כזאת שנשמור אותה כרגע רק לזלנסקי, שהוא מנצל את המלחמה לצרכיו האישיים, לכל מיני קומבינות שעשה עם הבן של ביידן, שישנה אופוזיציה מאוד חזקה לזלנסקי, ובעיקר בגלל שיש הבדלים בין האינטרסים האישיים שלו כרגע לאינטרסים של אוקראינה.
אתה יודע, יש בזה משהו. אני נגיד הרבה מהאקסס שלי, שזה הדבר הכי חשוב בעיתונות, הגישה, זה שפותחים לך דלת, תבוא, אתה יכול להצטרף לקו הראשון, אתה יכול להיכנס לבחמוד, שזה העיר הכי מסוכנת. היו לי קשרים במשרד של הרמטכ"ל שקראו לו זלוז'ני, ואנשים שאפשרו לי את הקשרים האלה, לכלכו הכי בגדול על זלנסקי. אני גם דיברתי איתם, אמרתי להם את הדעות שלי, שאמרתי לך שכאילו בנקודת הזמן זה היה הדבר הכי נכון, וזלוז'ני עם כל כמה שהוא באמת, הוא גאון צבאי, ההישגים הצבאיים היו בזכותו, אבל אתה צריך את הקריזמה מעבר לזה. זאת אומרת, לנקודה הקריטית שדיברתי עליה בפלישה, זלנסקי בעיניי הייתה דמות מדהימה והכי נכונה. אחר כך, אתה באמת יכול לשאול איזה שאלות. זלוז'ני פותר, אפילו רעיונות לא נתנו לו להתראיין, כי זלנסקי והלשכה של זלנסקי בעיקר ידע שזלוז'ני זה היחיד שיכול להיות באוקראינה יותר פופולרי מזלנסקי עצמו, אז שלא יתראיין, אתה מבין? אז כן, יש פה צ'ירקס, יש פה דברים כאלה. עכשיו, מה אתה עושה? מצד אחד אנשים אומרים, גם אוקראינים, תוותר לפוטין, תן לפוטין את המחוזות שהוא רוצה, תן לו את לוהנסק, דנייצק, זפוריז'יה, חרסון, נגיד שאתה תיתן את זה, ונגיד שבהסדר מסוים, אגב, טראמפ שמגיע עכשיו, הוא יקבל את זה. אתה באמת מאמין שבזה הוא יסתפק? אתה יודע, ותחשוב כמה חיילים הקרבת, וכמה נתת מהמדינה הזאת, אתה יודע, אנשים ירגישו מרומים אם אתה מוכר את הכל. כי פוטין, תקשיב, פוטין דיבר על מה הוא רוצה, 7 חודשים לפני הפלישה. הוא כתב מאמר באתר של הקרמלין, לא יודע מי קורא את זה, 5,000 מילה, ששם הוא מסביר למה הוא צריך להיכנס לאוקראינה. קודם כל, אין מדינה כזאת אוקראינה, ועם אוקראיני זה המצאות. הוא, שרואה את עצמו פוטין כאימפרטור הגדול בהיסטוריה הרוסית, הוא משווה את עצמו לפטר הגדול,
צר, הוא אומר שהוא.
שפיוטר הגדול...
אביב, יש לו ציווי הבאי להיות צר, הוא אומר את זה.
זה ציווי אלוהי, יש פטריאח שקוראים לו קיריל, אתה יודע, כן, שזה הדמות כן. הדתית הכי גדולה, אז קיריל, אתה יודע, גם מדי פעם, כמו שאתה מדבר עם אשתך, הוא מדבר עם אלוהים, קיריל. אז אלוהים אמר לקיריל, שהוא שלח את פוטין, כדי להחזיר את רוסיה המפוארת. עכשיו, המון אנשים ברוסיה מאמינים בזה, שזה באמת מתת אלוהים. ופוטין, אתה יודע,
כשליט
ש-20 שנה ויותר מוקף באנשים חנפנים שיגידו לו, אתה גדול, אתה חכם, היפה, שאתה שומע את זה, לא שנתיים. יותר 20 שנה, אתה מתחיל להאמין בזה. עכשיו, פוטין, דבר אחד אפשר לקחת ממנו. אתה מאוד, מאוד, מאוד אינטליגנט. הוא כתב, אתה יודע, ובתור האימפרטור הגדול של רוסיה, אתה נזכר ברגע שרוסיה קמה. רוסיה קמה בימי הביניים. הייתה פדרציה פוליטית תרופפת כזאת בשנת 880, קראו לה קייב רוס. אופה!
נכון.
היא נולדה בקייב.
קייב הייתה הבירה.
בדיוק, אז מבחינתו, מי זה אוקראינה שתגיד לי באיזה קייב? עכשיו, הקייב רוס הזה, זה הייתה מבנה שהיו שם אנשים עם מוצא אתני מאוד דומה, שזה רוסים, אוקראינים ובלרוסים. מבחינתו, זו הנקודה האמיתית בהיסטוריה. כל מה שקרה אחרי זה, זה המצאה של מדינות אוקראינה. לא, אנחנו צריכים לחזור, כי זו הנקודה האמיתית. עכשיו, מה זה הנקודה האמיתית? היה מפץ גדול ואז קייב רוס? גם לפני זה הייתה היסטוריה. והאנשים האלה, מאיפה הם הגיעו לאזור של קייב רוס? אתה יודע מאיפה? מסקנדינביה, כולם כזה סוג של שוודים כאלה, שוודיה שהיום
מצטרף. המילה רוס. המילה רוס זה אל ויקינגי במקור.
יפה, עכשיו. זה כמו שאני אגיד לך, זיו, אתה מזהה אותי, אני רג'פ טייפ ארדואן, נשיא טורקיה, אבל השאיפות שלי הן הרבה יותר גדולות, ובזה אני מזדהה עם פוטין שרוצה להחזיר את האימפריה ההיא. אני מרגיש קצת כמו סולטן של האימפריה האוטומנית, ואני רוצה להגיד לכם משהו, הישראלים והיהודים שאתה מייצג אותם כרגע. אתם הייתם אצלנו, חייתם אצלנו, וקיבלתם כבוד וקיבלנו את היהדות שלכם, נכון. לפני זה אתם הייתם בגרמניה, שחקתם אותה אירופאים, חשבתם שאתם גרמנים, פולנים, הראו לכם מה חושבים עליכם, רומנים, כן, צלב הברזל ברומניה, כולם טבחו בכם, ברחתם אלינו, חלק מכם, קיבלתם כבוד. זה היה הזמן הכי טוב שלכם. אחר כך, התחלתם להמציא המצאות, המצאות ציוניות, פשיסטיות, כמו מדינת ישראל, אבל עם יד על הלב, זיו, אתה יודע למה אתה שייך, לאימפריה האוטומנית. עכשיו, כמו שאתה מסתכל עליי ואומר לעצמך, לאן מתדרדר הרעיון הזה, ככה אוקראינים מתייחסים לטקסט של פוטין, כאילו, מה זה האמת הצרופה? זה משהו שהיה ב-880 ולא היה, אז כל העולם השתנה. למה לקבל את זה? עכשיו, אתה יודע, פוטין אמר בעצמו, מבחינתו, ברגע שכבר התברר שיש יותר מ-400 אלף רוסים שנהרגו, המדד, הבנצ'מרק, זה מה שהיה מלחמת העולם השנייה. מקריבים מיליונים ומשיגים את המטרה. זאת אומרת, אף אחד פה לא הפחיד אותי במספר הזה.
אותו המפורסם של סטלין.
אז מבחינתו, הוא מנצח. אני חושב שהוא באמת מאמין שהוא מנצח. המון ברוסיה תפסו את הראש, המון באוקראינה. אתה יודע כמה זה עצוב לי? כי אתה החזרת אותי בשיחה הזאת לימים שלפני 7 באוקטובר, שהייתי הולך לישון עצוב, והייתי מדבר עם החברים שלי שם, שמספרה מתמעט כי חלק נהרגו, והייתי נכנס לדיכאונות, אתה יודע, ממש לא מצליח לישון, לא מצליח להירדם מהגורל של אוקראינה ואוקראינים. אני, ותמיד מעניין אותי מה סבא שלי היה אומר על זה. הוא היה מבין, הוא היה אומר שאני לא נורמלי, אבל... וכן, אתה יודע, ועכשיו שטראמפ מגיע, ואם יעשו איזה דיל ויתנו איזה 18% מאוקראינה לפוטין ו...
אז למה אתה חושב שהוא לא יסתפק בזה? אני מבין את האלמנט המשיחי.
הקראתי לך כרגע את המשפט שלו.
אני מבין, אז
לא צריכה להיות אוקראינה.
אז ועדיין, אנחנו נוכחים לדעת שלפעמים המשיחיות מוצאת את גבולותיה על ידי כל מיני אלמנטים פוליטיים וכוחות יותר חזקים ממנה. זאת אומרת שאם כן יהיה איזה הסכם...
יפה, אז תן כוח לצד שממול. עכשיו, הוא לא רוצה, הוא רוצה גם את השטח הזה של אוקראינה, שנגיד הוא פחות או יותר 18% היום מדובר, ורוצה גם שאוקראינה לא תהיה חברה בנאטו, וגם לא תקבל נשק מערבי. זאת אומרת, תנו לי שטח, תהיו בלי, עם מקסימום עולר, ותבנו על זה שאני, בהינתן על ההבטחות הקודמות, שתמיד אותם לא מילאתי, שגם אני לא אמשיך הלאה. למה שאני לא אמשיך הלאה? אתה יודע, תמיד אומרים פוטין, רק ירד פוטין, הכל יהיה בסדר. אתה יודע איזה אנשים יש בצוות שלו? זה לא שאם הוא מת, מרב מיכאלי תחליף אותו. יש שם אנשים שלא מבינים למה אנחנו לא משתמשים בגרעין, אבל באמת לא מבינים. עכשיו, גרעין לא חייב להיות הירושימה.
בוודאי.
תן גרעין קטן של חצי גבעתיים, אבל ייתן איתות לעולם.
גם מפצצה קונבנציונלית עד גרעין, יש זוועות אחרות שאפשר להשליך.
בוא התחיל עם זה עכשיו, טיל בן יבשתי, שמכחישים, אבל אני מאמין לצד שאומר שכן.
אז אתה אומר למעשה שאנחנו עוד נהיה בחיינו עדים לזה שרוסיה כבשה את אוקראינה לחלוטין.
לא, 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 לא. אני באמת מאמין, בחוכמה של האוקראינים, יכולת האלתור של האוקראינים, שרק עכשיו, זה כבר קשור ליהירות שלנו, הם הציעו לנו בתחילת המלחמה עם לבנון וחיזבאללה, שיטת התמודדות עם כתבאמים, ואנחנו שיודעים יותר טוב, באמת, ברוב המקומות אנחנו יודעים יותר טוב, אמרנו להם, לא צריך, עכשיו אנחנו מתחילים לאמץ את זה. זה היה אלתור, זה ממש הזכיר לי, סלח לי שאני מדבר ככה, את הימים שמדינת ישראל קמה, ואתה היית צריך לאלתר, כי לא היה שום היגיון בזה שאתה תחזיק מעמד ותהיה חזק אל מול כל כך הרבה מדינות מסביב. ואני לא מאמין, אני לא יודע אם אני אומר את זה מניתוח נבון גיאופוליטי, או באמת מ-wishful thinking, מהמקום שנכנסתי אליו, שאתה צודק, הוא טיפה כבר פחות אובייקטיבי, לא מאמין שיתנו למכור את אוקראינה. כי זה כבר החיות של אירופה, אבל אנחנו בעידן של טראמפ, אתה לא יכול לדעת כלום.
אז אולי בדיוק זה מה שאני רוצה להגיד, אז אולי הטראמפ הזה, שדעותי הטלגרם שלי לפחות חלוקות עליו, הוא בדיוק מי שצריך לעמוד מול פוטין, מול המשיחיות הזאת, של אדם שמאמין שיש לו איזה קשר אלוהי, צריך לעמוד מטורף אחר קצת.
תתפלא, אני מבין הרבה מהמשפט הזה. אני חושב שהדבר הכי מוטרף ומופרע, אבל נכון להיום הוא הגיוני, זה שיהיה מישהו שההיגיון שלו לא ברור לך והוא לא צפוי. אתה לא יודע מה הוא יעשה. תקשיב, אני זוכר בסוריה, פוטין כל הזמן, ופוטין תומך באסד אלאוישי ובאיראן ובשיעים.
מן הסתם.
וארצות הברית, נגיד באזור שאני הייתי בסוריה בצפון, שזה אזור של קורדים, הוא רצה גם לאכול את זה, כי שם נמצא הנפט, מעט הנפט שיש בסוריה, זה לא כמו בעיראק שיש הרבה. והיה רושם שאמריקה היא נורא נורא חלשה, ואז עשו, אתה יודע, התקדמו ככה כמה עשרות מטרים, ואז כל המטוסי קרב האמריקאים פירקו אותם, גמרו אותם, את האלאווים של אסד, את חיזבאללה, כמה רוסים שהיו שם, טראמפ, ולא מצמץ, והם היו בכזה הלם, ולא עשו את זה מעולם שוב, אתה לא יודע מה תהיה התגובה של האיש הזה. וזה לא שעכשיו ראית את התגובה הכי חמורה, זה יכול להיות עוד יותר. הוא אומר שהוא בא לסיים מלחמות, ולא לפתוח אותם, אבל בסדר, אתה חייב לדבר ככה כשאתה נכנס לנשיאות.
וחוץ מזה, לסיים מלחמות זה לפעמים בצעד קיצוני בתוך המלחמה. אנחנו יודעים מה מסיים מלחמה. מת.
תראה, העולם מפחיד, באמת. העולם מפחיד. אוקראינה, אנחנו. בוא נודה. אתה יודע.
אבל, אתה יודע שכיף לחיות פה. זאת אומרת, אני רוצה, אני המון בחול בתקופה האחרונה, הופעות וכל מיני דברים וכולי. וכשאתה נמצא בחול, הנה, רק לפני 10 ימים הייתי בבודפסט, וכשאתה נמצא בחול, ואתה רואה אותם, אנשים חיים, ויש לך איזה פרץ קטן של קנאה, אתה יודע, הם עסוקים בלהשיג כרטיס לאופרה בערב, ובטלוויזיה בדקה 18 של החדשות, מתוך 30 דקות, יש אייטם קטן מה שקורה במזרח התיכון. זה אפילו מה שקורה בישראל. זה מה שקורה במזרח התיכון, וישר חוזרים למי ניצח בפורמולה 1 ובעוד דברים כאלה. ואז אתה מקבל פרופורציות. הדבר הענקי שמתרחש פה בעולם זה איזה אפיזודה חדשותית. ואז אתה אומר, זאת אומרת, א', מבחינה אישית, אתה לא יוצא, אתה יודע, אתה יכול לצאת מישראל, ישראל לא יכולה לצאת ממך, אבל אני אומר, כאילו, אם לחיות בעולם באיזשהו הווה, אז בישראל ההווה הדחוס הזה, שכל הזמן מתרחש משהו, הוא יותר מעניין פשוט. אני יודע, זה מסוכן, זה עצוב, זה, אבל אני לא יודע, או שגם אני קצת מחור.
לא, זה בדיוק הקטע. זה כמו ששאלת על הניצחון בעיני מי. בעיניך, פה זה הכי שווה. בעיני לא מאות אנשים, פה הכי שווה. בעיני הרבה אחרים, ממש לא, או בעיקר סימן שאלה, בוא נהיה הוגנים, בשיחות גם של אנשים שהם חברים וחברות שלי וגם שלך, כמעט בכל שיחה יש את השאלות האלה, דרכון זר יש לך? אתה עובד על דרכון זר? בדקת שאתה ביוון?
ואז המשפט הבא הוא למה המשפט הבא?
אתה חושב על פורטוגל או ארצות הברית, מה אתה שווה? כן, כן.
אתה מכיר עוד אזרחים של איזה מדינה בעולם שקוראת למדינה של הארץ? אתה מכיר עוד אנשים שהאזרחים אומרים לעלות לישראל, או לרדת מישראל? זאת אומרת, אתה מארץ, נכון? אמריקאי לא פוגש, you're from the country, right? לא.
לא, תקשיב, מאוד פטריוטים אמריקאים, ואני מכיר הרבה פטריוטים אוקראינים. זה לא שאתה יודע, תמיד עושים מעצמנו מיוחדים יותר ממה שאנחנו.
לא, אבל לא, אנחנו לא יותר, אנחנו הוכחנו שאנחנו לא יותר מיוחדים מאף אחד. אני רק אומר, אוקיי, אז הפטריוטיות הזאת היא משהו שכנראה לכל אזרח, או לכל אדם, או לכל סובייקט, יש את האזור הגיאוגרפי שאליו הוא קשור, כי הוא נולד שם, כי סיפרו לו היסטוריה נכונה או לא, זה לא משנה.
ואתה לא מתחיל לחשוב על זה? אחרת טיפה? אני לא אומר שאתה אומר לעזוב, אבל אולי האזור הגיאוגרפי שלי זה ים וחכה ו... וצריף ו...
אני מזמין אותך
וכמה הרוגות. אתה יודע למה אני אומר את זה?
יש כמה הרוגות.
כי זה מתקשר לשאלה שלך על בוסניה.
יש בישראל הרוגות ויש ים ויש חכה, יש את זה פה.
אני לא ידעתי, כשנכנסתי לבוסניה, מי אני ומה אני, ואמרתי לך, מי אתה בכלל, שבגיל 20 תחליט מי אתה ומה אתה. אז נכון, זאת תבנית, נוף הולדתי, וכאן גדלתי, אבל למה אני צריך להיות בעמוד אחד בספר, ולא להיכנס יותר, אתה יודע, למקומות אחרים? אולי שם אני אמצא. אני מכיר אנשים שמצאו מקום, או לפחות אומרים את זה בינתיים, שיותר מתאים, ופתאום יש להם את הקטע של, תשמע, יש רעיון אחר לחיים. לא הכל להיות חייב להיות האובססיה הזאת שיש בנו גם משהו שאוהב אותה. יש רעיון אחר לחיים, ולאנשים מסוימים זה יכול להיות יותר טוב. אני לא מחשש לי. יש לי דרכון זר, אני יכול לעזוב.
לכולנו יש דרכונים זרים, לכולנו יש דרכונים זרים, דאגנו לזה מבעוד מועד, אבל זה לא העניין. העניין הוא ש...
אני מבין, אבל אנשים שחושבים על זה.
נסעתי למקום שנקרא אופגרדן, שזה חור בין אוסטריה, זה על הערים באוסטריה, ליד צוק שפיץ שם למעלה, וקיבלתי אותו מאוד מפונפן, ואני נוהג, ו... ובאופן אוטומטי, הבלוטוס של הטלפון שלי התחבר לזה, לאוטו, ומיד יש לי פה את האפל מיוזיק, על מה שזה, פאק, שיר של שלום חנוך. לא תכננתי שזה קורה. אתה יודע, ובחול אתה אומר רק שנייה, איתי, אתה יודע שאתה עושה אהבה בעברית, אתה חולם בעברית, אני כותב מוזיקה בעברית. אתה יודע, אנחנו חיים בתוך שפה שיש לה מיקום. עכשיו, אתה יכול להגיד, נכון, אני יכול לקחת את הדבר הזה ולהגר איתו לאיזשהו חול. אז מה, כל חבריי שגרים בחול עוקבים אחרי בטלגרם כי הם רוצים לדעת מה קורה בארץ.
נכון. זה לא שאתה תשכח לחלוטין מה שקרה פה. שוב, אתה יודע, אני פה. אני גם מאמין שדווקא בתקופה הזאת, עיתונאות, שאמרתי לך שאני מאמין בה, בעיתונאות שטח, היא הכי חשובה. דווקא בתקופה הזאת. אני לא חושב לצאת. אבל אין לי איזה אנטגוניזם כלפי מי שיוצא, ויש לי גם הבנה למי שיוצא. אתה יודע, נעשה פה מסוכן למגזרים מסוימים באוכלוסייה.
לא לחלוטין. ושאתה
מחשב את העתיד שלך, ובעיקר את העתיד של הילד שלך, אתה... זה יכול להיות קצת לא אחראי להגיד, וואלה, לי מתאים כי אני מדבר עברית, לי מתאים כי זה, אתה יודע.
אבל תן לילדך לבחור.
כן, תקשיב, אתה נותן לי סיפור של באמת, אתה יודע, כמו קפה בסן פרנסיסקו על המים. אתה יודע, ברור שאתה, כל היופי הזה, ופתאום אתה מתגעגע לארץ ישראל קטנה, זה תמיד יהיה לנו, ברור, ברור, ברור. אבל, שמע, זו שאלה איומה. האם משהו יכול לקרות במדינה הזאת שאז תגיד, טוב, מבחינתי נגמר.
אבל תשמע, יש איזה שיח, יש איזה טלגרם שאני עוקב אחריו של מעריצי טראמפ, קיצוניים, כמעט נוגעים בנאציזם, זאת אומרת, זה לא יאומן, ואני משוגע על הקבוצה הזאת, כי הם מרתקים אותי, הטירוף שמתרחש שם. ויש את הקבוצה השנייה, ואתה רואה דיבור של חייבים לעזוב את הארץ, טראמפ עלה, לעזוב את אמריקה. רק אתמול אמרה הקומדיאנית, זאת שכחתי את שמה, שהיא עוזבת את אמריקה ולא חוזרת.
שרה?
לא.
היהודיה?
לא, לא, נו, תכף נזכר, איך שיגמר על זה.
ציפי שביט.
הבלונדה. לא, לא. לימור בנאי. בכל מקרה, מה שאני אומר זה ש... ואז אתה שומע אנשים באוקראינה אומרים, טוב, צריכים לצאת דרך לעזוב את אוקראינה, כי זה הולך להיות פה נורא. ברוסיה אנשים מדברים, איראנים מפחדים ממלחמה. יש איזה מצב כזה שכל אחד חושב שהוא נמצא כרגע במקום לא טוב. אני מתאר לעצמי שאפילו בפינלנד פוחדים מרוס, מפוטין של...
ברור, פינלנד ויתרה על עשרות שנות ניטרליות, היא ושבדיה, כדי להצטרף לנאטו, מחשש שלא רק אוקראינה זה היעד של פוטין, אלא, אתה יודע.
ואז השלווה הנפשית, אולי לא הפרמטר של התזוזה. אתה תזוז ועדיין אתה תרגיש לא נוח, ואתה תזוז, אתה מבין? כאילו, אני מרגיש שזה המקום שלי, זאת השפה, ומשהו ש... ובינינו, ארץ ישראל חיה עם עננת שחול מאז הקמתה. מאז הקמתה אנחנו חיים תחת עננת שחול. כל הזמן אנחנו מקריבים אנשים. יש מלחמה אחת שמתרחשת מ-48 עד עכשיו, ובאמצע יש קרבות. קרב יום כיפור, קרב ששת הימים. זה קרבות בתוך אותה מלחמה כל הזמן שמתרחשת. וזה הפך להיות חלק מה-DNA שלנו.
אני לא חושב שזאת הבעיה העיקרית. אני חושב שהצוויון של המדינה הוא הבעיה, כי זה באמת ארץ שאתה מוכן להילחם עבורה ולסכן את עצמך. אבל מה תהיה המדינה ומה תהיה החברה פה, זה כבר משהו שאתה מתחיל לחשוב, אתה יודע, וזה לא מה שקורה היום, אלא מה שיהיה פה עוד 20 שנה, ואפילו אריתמטית. יש אנשים שעושים חישובים, לאנשים מסוימים, זה לא מתאים. שוב, אני לא שם, אבל אני לא יודע מה יהיה הלאה.
אבל גם לא ידעו לפני 30... אני רוצה לספר לך משהו. הייתי ילד, לא ילד, הייתי נער.
אבל תסכים שעוברים פה שינויים מאוד מאוד...
וכשבגין עלה לשלטון... כדי משקל. כשבגין עלה לשלטון, אני זוכר שכן שלי, אני נולדתי בתל אביב, אתה יודע, אשכנזים, שלושה ילדים, כל הסטריאוטיפים הכי שמאלנים שיש, ואז בגין עלה לשלטון. והיה אותו דיבור. אני זוכר ששכן שלי אמר, אני חייב לנסוע למצוא עוד אנשים כמוני, צריכים להתחיל להתאגד, כי הם לקחו את המדינה. היה דיבור כזה, היה פחד כזה. ואיכשהו, ישנה איזו מציאות שמנחיכה את עצמה כל הזמן מחדש, שהאמצע שולט. נכון שעכשיו אומרים, מבחינה דמוגרפית, אוקיי, המשיחיים והביביסטים, ושאת שני זה קפלניסטים, מבחינתי קיצוניות, שדי מאזנת את עצמה. אבל בפועל מה שמתרחש, בפועל זה שאני עוד בבוקר לבית הקפה שלי, ואני הולך להקליט השירים שלי, ואני עושה את הדברים, וכל הזמן יש את הפחד של מה הולך להיות, אבל הפחד הזה כל הזמן מתרחש. זאת אומרת, בשטח אין באמת שינויים. אני רוצה להגיד לך, פחדו מה בן גביר יעשה. אני, יצא לי לדבר עם המפכ"ל החדש.
אחי, בן גביר עושה. בן גביר עושה.
בן גביר עושה דברים.
זה לא משפיע על האזור של הקפה שלך, אבל על מקומות אחרים כן, ואז השאלה...
אבל בן גביר עושה דברים שמן הסתם, הם במסגרת החוק. עדיין.
תקשיב.
וישנה התערבות של היועמ"שית, שכן קובעת מה קורה פה עם כל הכבוד.
זיו, גם אם תהיה מהפכה משפטית, זה יהיה החוק החדש, וגם זה...
אבל זה שוב האם הזה. זה שוב האם הזה. האם הזה קיים מ-1970.
אתה מדבר עם בן אדם שנשאר פה. אני נשאר פה. וקיבלתי החלטה, וההחלטה הזאת תקפה כרגע. אשתי בעניין, אנחנו פה, אתה יודע, בטח שההורים שלי כל זמן שהם פה, מי חושב בכלל לעזוב אותם? ואני תמיד אמצא, כמו שאתה מתאר את הבית קפה, את חלקת אלוהים הקטנה שלי. שהיא די גדולה אגב, אתה יודע, ויש לי ים פה, ים כמו שאין באף ארץ אחרת, אתה יודע.
יש פלומפילד.
יש פלומפילד. אין הפועל תל אביב, יש, תחזור. אבל...
יש אני... מסעדה נהדרת שנקראת ניני אצ'י, בבן יהודה, שאני חייב להזכיר את השם שלה, כי עוזרת לנו לקיים את הדבר הזה, לכו תאכלו את הסושי, הקשר היחידי במדינה.
אוקיי, הנה, הדיון הסתיים, שווה להישאר.
באמת שווה להישאר. אך הדבר הזה...
בוא נדבר על העולם.
אבל כדי להישאר פה...
על ישראל יותר מדי.
אוקיי, אז רק שנייה, אני שואל אותך עוד שאלה אחת. יכול להיות שיהיה ישראל כזאת עם שקט מלבנון, עם שקט מעזה, עם שקט... יכול להיות מצב כזה, או שבאמת באמת זאת הסיטואציה? למה אני שואל את זה? כי פעם שמעתי את אהוד ברק מדבר בפומו. פיקוד ומתה, עבדתי אז בערוץ 10, והיינו צריכים ללכת לצלם אותו, והוא אמר משהו מדהים בעיניי, הוא אמר, תשמעו, לנצח יהיו מאבקים, לנצח, המטרה שלנו היא לדבר איתם, אמרו לו, אבל הדיבורים לא עוזרים, אז הוא ענה, אבל כשאתה מדבר אתה לא נלחם, יש להרחיב את הפרבולה בין אימות לאימות, זאת אומרת, פעם זה היה כל 5 שנים, שזה יהיה כל 10 שנים, אחרי זה יהיה כל 20 שנה, כל 30 שנה, שלום לא יהיה, אבל אם נדבר כאילו למען השלום, שיחות, קמפ דיוויד, הסכם וואי, כל הדברים האלה, זה רק כדי להרחיק אימות מאימות. זאת אומרת, תפתוח את הפרבולה כמה שיותר. יש מדינות שכשמתרחשת מלחמה, זה אירוע היסטורי שהוא חד פעמי וענקי. אתה יודע, בישראל אין עשור בלי מלחמה. אין עשור. אולי זה מה שנקרא להיות בארץ, ולכן, אתה יודע, אין איזה דרמה, צריך לעזוב, תראה מה קורה פה, גם מבחינה פוליטית. זאת אומרת, אנחנו חיים תחת איזשהו איום תמידי, ו-this is it, זה החיים. למה תמיד תחושה ש-או, המלחמה הזאת הולכת להיות הכי גרוע, מה שקורה עכשיו, אתה יודע,
תשמע, אתה קיבלת כמה דברים שהם הכי גרועים. לא היה משהו כמו 7 באוקטובר, לא היה תנועה משיחית שרוצה לבטל את שלטון החוק שמוכר לך, ואתה מדבר עליו עם עוצמה כפי שיש לה היום. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו יכולים להגיד תמיד היה אם ולעצום עיניים. אולי באמת יהיה בסדר, אולי לא. אתה צריך לחשוב על הלא הזה. נגיד מה שאהוד ברק אומר, תרחיב את המעגל, תתכנן, תראה שאתה מדבר. תחשוב עכשיו שמישהו באיראן אומר, בוא ניתן להם את התחושה שאנחנו מדברים. יש שקט מלבנון 17 שנה, אבל אז נעשה משהו שיהיה המכה הסופית. מישהו אחר גם חושב, וזה לא אתה. עכשיו, יכול להיות שהאופטימיות במקומה, אני אתן לך דוגמה של אדם שאתה מכיר. שלומי אפריאט, חבר שלנו, שחי במטולה.
יש לציין.
נולד בקריית שמונה.
אחד מצלמי החדשות הבכירים במדינת ישראל.
כן, שגם חטף מטען צד, וצילם את זה תוך כדי, וזכה בפרס עיתונאות בקרב שנקרא רורי פאק, שזה הפרס הכי גדול בעולם. תחשוב שהיום מגישים אנשים שבסוריה, בעיראק, בעזה, בלבנון, ושלומי אפריאט זוכה בזה. למה אני מזכיר אותו? גם יש לו סטודיו גדול טופליין בצפון הארץ, ושלומי, אתה יודע, נולד 10 ילדים בקריית שמונה, רק ליכוד, רק ליכוד, רק ליכוד. האלה אויבים, 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 אנחנו מוקפים אויבים שאין לפקפק בהם. והוא מדבר איתי השבוע. תקשיב, איתי, זה הולך לקרות. מה הולך לקרות, שלומי? חיזבאללה הולך לחטוף, ואז לבנון, שם אנחנו נקנה, שם יהיה דיוטי פרי, ומשם ניסע לטורקיה. ואני אומר, שלומי, אתה איבדת את זה. אתה חי במטולה, ואתה סופג כל כך הרבה אש, שבאמת, אתה איבדת את זה. הוא מאמין, כבן אדם שהיה בלבנון במלחמה, כבן אדם שתעד את זה, ויש לו המון המון קשרים של בתוך לבנון.
המון ידע.
המון ידע שזה הולך לקרות. אתה יודע, אתה שומע אותו. זה האנשים הכי כיפים בעולם, זאת המדינה הכי יפה בעולם, ואנחנו ניסע, ואני אומר לו, בוא נעשה התערבות, יאללה, בוא. ביטחון טוטלי, והוא לא היחיד, שזה נורא מעניין. אני מתערב בינתיים בצד שנגד שלומי. אני לא מאמין שזה...
אבל הרגע אמרת שצריכים אנשים כמו זלנסקי, שבונים על אופטימיות שלפעמים אין לה שום קשר למציאות, כי היא מעודדת את ההמשך, את הכוח.
ברור.
אז לא... הנה יש את שלומי אפריאט בצפון, שאומר... יש פה עתיד טוב עם לבנון.
אין לי שום ספק, ומטבע העבודה שלי יש לי חברים בלבנון, בעזה, ואני יודע מה הם חושבים, ואני יודע כמה הם לא יכולים להביע את מה שהם חושבים. מתים שחיזבאללה זה ייגמר סופית, מתים שחמאס ייגמר סופית.
אני קורא טלגרמים, מתים להיפטר מחיזבאללה בלבנון.
לא צריכים לאהוב אותנו, אתה יודע, אבל הם באמת לא סובלים אותם. זאת אומרת, אבל אני אגיד לך למה אני פסימי? כי מהניסיון שלי בחיים, מעבודה בשטח, זה לא משנה שהרוב רוצה טוב. מספיק מיעוט כדי להרוס את העולם. תחשוב על האירוע הזה ששינה את העולם, באמת, את כל הטראג'קטורי, המסלול הזה שהעולם הלך בו, 9-11. זה לא שאתה צריך איזה 10% מהמוסלמים בעניין. אתה צריך איזה אלפית של אלפית אחוז, שזה איזה 30 חבר'ה, שהכניסו 2 מטוסים. העולם כפי שהוא היה, לא יהיה יותר. המיעוט הזה השיג את מה שהוא רוצה. גם עם אנשים, אתה יודע, בגדה...
צריך לפעמים מישהו אחד שפשוט יראה בראש ממשלה כדי לשנות את כל המציאות.
או, בבקשה. וכדי לעשות פיגוע, אתה צריך 3 אנשים, מישהו שיביא את המטען, ירכיב את החגורה, יחתוך את הגדר. לא משנה ש-90% לפי אמונתי, אז לפחות, אתה יודע, בימים ההם, לא רוצים את זה, זה מה שיכתיב, זה מה שיטריף פה אותנו, אולי בצדק, יאללה, ולהיכנס מהם ולעשות... אז יש הרוב, יש רוב שרוצה לעבוד, להביא אוכל למשפחה, לחיות חיים נורמליים, לא להקדיש את עצמו, אתה יודע, לג'יהאד או למשיחיות מהדת הזו, מהדת האחרת. והדבר שהכי תמיד גמר אותי, זה שזה לא משנה שהרוב הוא פה. המיעוט הזה מצליח להזיז את העולם לכיוונים שהוא רוצה. תחשוב על זה.
אבל העולם... אני רואה את זה, כן, אני מבין מה אתה אומר, ואז אני אומר, אבל יש פער, כן, הם מנסים, ויש פיגועים, ויש פה, אבל איכשהו הדבר, העונייה הענקית הזאת ממשיכה.
נכון, לזוז. נכון, אלה הם ניצחון סופי, אלה הם ניצחון סופי, אבל כמו שאתה אומר, העונייה תזוז, וכל הזמן תחטוף, ואז אתה כבן אדם על העונייה, צריך להגיד, אני ממשיך פה, הבנתי את הרעיון, וזה מתאים לי בסך הכל, רמת סיכון מסוימת, או, יאללה, יש רעיון אחר. ניו זילנד, אתה יכול להבין חשיבה כזאת, אתה יודע, זה לא שאתה לא פטריוטי, וזה לא שאתה לא אוהב את ישראל.
בוודאי שאני יכול, רק אני חושב שיש בזה איזשהו ויתור, זאת אומרת, יש הבדל בין ערך למחיר, הבדל מאוד גדול, ואני חושב שהמחיר, על זה שאני מציל את חיי ועוזב את המדינה עכשיו, אני מאבד ערך מאוד מאוד רציני בתור, אתה יודע, אני נהנה לשיר את שיר אריק לוי, אריק איינשטיין, אני נהנה לכתוב בעברית, ואני לא יכול להגיד שאני נהנה מכל מה שמתרחש, אבל זה הדיל, יש פה איזה דיל, זה החיים. אני לא צריך לספר לך שבכל מדינה יש את ה... אז אם אין מלחמה, יש רעידות אדמה ביפן, ואם אין רעידות אדמה, יש פדופיליה בשוודיה, ובכל מקום יש את הנחס הזה שהוא כתוצאה מזה שיש שם בני אדם. זו האנושות, ככה זה נראה.
ברור. זה לא שאני עובר עכשיו, אתה יודע, המוזיקה שלי תהיה כאילו יצירה לקרן יער וליודל, אתה יודע, באלפים. אבל בסדר, די. לא רוצה לדבר על זה. אנחנו מדברים על זה יותר מדי. על הארץ, מה לעשות איתה.
נכון.
יש עולם.
אז בוא נסכם רגע, כי אנחנו עוד נמשיך לדבר מן הסתם, בהזדמנויות אחרות, אבל אני רוצה לסכם, משהו שאתה שונא לעשות, אבל מה אתה מאמין, המצב עוד נניח 4 חודשים, 5 חודשים, לראות עיניך, לאיפה זה הולך? בישראל, עזוב רגע אוקראינה.
אוקיי, הזמנת אותי לכאן, כי יש לי ניסיון גדול, ובאתי לענות על השאלה הזאת. והתשובה, אין לי שמץ של מושג. אני אגיד לך רק משהו, אחד, ולכל מי שמקשיב לנו, אם יבוא מישהו ויגיד, בואו אני אתן לכם תשובה על זה, פשוט תזוזו הצידה, כי הוא או היא מחרטטים אתכם. אף אחד לא יודע כלום. אפשר לצאת עם אימור על הכיפק. אני חוזר למקומות שתיעדתי. אתה יודע מה, אני אלך רק על המזרח התיכון, למרות שיש עוד הרבה. תגיד, מישהו אחד, פרופסור, think tank, פרשן, פרשנית, אמרו שיהיו מהפכות בעולם הערבי ש... יגמרו את המצב הנצחי הזה שלנו? לא. שמעת מישהו אחד, מישהי אחת, גוף מסוים, אקדמיה, שאומרים, יהיה גוף, דאש, שירצה להחזיר את החליפות, ויצליח לכבוש שטח בגודל בריטניה, אף אחד, כלום, גם דאש עצמם, לא ידעו שהם יהיו דאש. זה מה שמביא אותי למסקנה, שבעצם מלווה את חיי, ואמורה גם ללוות את החיים שלך ושל אחרים. המרכיב של האי-ודאות, אנחנו חייבים להודות, הוא די גדול בחיים שלנו. אין תשובה חד משמעית. עכשיו, נגיד, אתה שומע אותי, איזה מרואיין מבאס הבאתי הפעם, זאת התשובה שלו, הוא לא יודע. ואז אתה יודע, אנשים יגידו, אני לא מוכן לקבל את התשובה, ובצדק, מה זה לא יודע? זה לא קשור רק לסקרנות, זה דיסוננס, לחיות כאילו עם מי אני חי פה, הילדים שלי יחיו פה, אני רוצה תשובות. ואז אתה מדליק טלוויזיה, סופרייז, יש לך פרשן, בוא אני אסביר לך מה יקרה היום, פרשנית, בוא אני אגיד לך מה...
אז כל הפאנלים הזה, זה שטויות, 12, 13, 14, כל הפאנלים הזה, זה חרטטנים, כולם?
לא, כל מי שמתנבא, חרטוט. כל מי שאומר לך, לא, אני מתעד, אני דוקומנטריסט, אני אומר לך מה קורה עכשיו, אתה לא יכול להתווכח עם משהו שצילמתי בסוריה, באוקראינה, בחולה בלבנון, בג'נין, בעזה, זה מה שקורה.
אפגניסטן.
אפגניסטן, כן, בקונגו, ברואנדה, צ'צ'ניה, הייתי, הכל. להגיד לך, אני יודע מה יהיה, לא עוד שנה, אלא מה יהיה מחרתיים, באמת אנחנו לא יודעים, העולם... אתה יודע, לטוב ולרע הוא הפתעה אחת גדולה, תמיד יהיה לנו פה מרתק, תמיד יהיה מעניין. אבל המרכיב של האי-ודאות הוא מאוד מאוד גדול. בגלל זה, אתה יודע, אני הולך לתוך לבנון, ומישהו נפגע אנושות מקורקינט בשכונה שלי. דברים שקורים.
אי-הוודאות, זה גם פועל לצד השני, אני אסכם בזה שפעם יצא לי לשאול את נשיאנו לשעבר שמעון פרס, יעקב אילון ראיין אותו לאיזה משדר מיוחד של ערוץ 10, ונגבר על הרעיון, ואמרתי לו, הנשיא, אני חייב לשאול אותך משהו. יש לנו פצצות אטום? ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, בקולו של שמעון פרס, שאני יודע שכבר עומד לך בגרון, ואתה מאוד רוצה לעשות, הוא אמר, הערפל מפחיד יותר מכל סוג של ודאות.
וואו.
זה... טוב, איתי, תודה, אנחנו יכולים לדבר שעות, נדבר, אבל לא מול המצלמה. מן הסתם עוד ניפגש. תודה רבה לך, נו, בן אדם.
תודה, לסבלנות
ולאירוח. אני רוצה להגיד, תשמוע על עצמך, אבל אם אתה תשמוע על עצמך, יהיה פחות אינפורמציה, אז בסדר, תשמע משהו באמצע שם. תודה, בן אדם. תודה רבה לך.
תודה רבה.